יד החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם אכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב.
שלום לכל המאזינים. היום אנו לומדים בלימוד הרמב"ם היומי את פרק י"ג מהלכות תפילה. פרק זה בא בהמשך לפרק הקודם שבו למדנו את דיני קריאת התורה והפטרה, וכאן בפרק י"ג מפרט לנו הרמב"ם את סדר קריאת התורה עצמה במהלך כל השנה. אף שהמקור לקריאת התורה ראשיתה בתקנה קדומה עוד מימות משה רבינו, וזאת בכדי שלא ישו עם ישראל שלושה ימים בלא תורה. כל מקום הכליל הרמב״ם את שני פרקים אלו כחלק מלכות תפילה, והסיבה לכך יש לומר בפשטות, מכיוון שמאוחר יותר הקריאה בתורה קיבלה מקום מרכזי בתוך סדר התפילה, ולמעשה הפכה להיות חלק ממנה. בתוך כך, בהלכה הבאה בפרק היומי, עוסק הרמב״ם במעמדם המיוחד ששמונת הפסוקים האחרונים בסוף פרשת וזאת הברכה מסיימים את ספר התורה. ובעניין זה יוצא מהרמב״ם הלכה מחודשת לגבי פסוקים אלו, הנובע מתוך פירושו לדברי הגמרא. להבנת הדברים נקדים בקצרה. כידוע, לגבי פסוקים אלו נחלקו חכמים במסכת בבא בתרא דף ט"ו, מי כתב אותם? לדעת רבי יהודה, לא ייתכן שמשה רבינו עצמו כתבם, שכן המילים המופיעים בתחילתם הם, וימות שם משה עבד השם, ולכן בהכרח שיהושע הוא זה שכתבם. לעומתו סובר רבי שמעון, שגם פסוקים אלה האחרונים כתבה משה רבינו בעצמו טרם פטירתו, אלא שאופן כתיבתו הייתה שונה, שכל הפסוקים עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, משה כותב ואומר, מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע. ובהקשר לכך, בגמרא במסכת מנחות דף למד מובא דין ששמונה פסוקים אלו שבתורה יחיד קורא אותם בבית הכנסת. כלומר, שלקריאת פסוקים אלו בתורה ישנם דין שונה מקריאת שאר פסוקי התורה. בגמרא שממשיכה ומבארת שהדין המיוחד הזה אינו רק לפי דעת רבי יהודה הסובר שפסוקים אלו נשתנו מהשאר בכך שלא משה כתבם אלו יהושע, ולכן גם דינם שונה. אלא גם לדעת רבי שמעון, שמשה רבינו כתבם, עדיין, אומרת הגמרא, הועיל וישתנה, ישתני, ישתני. כלומר, היות שבכל זאת, גם לדעת רבי שמעון, נכתבו הם בצורה שונה, עדיין ובדמה, לכן גם נשתנה הדינם. אלא שהשינוי הדין הזה, שאומרת הגמרא, יחיד, פסוקים אלו יחיד קורא אותם בית כנסת, לא ברור מה הכוונת הדברים. מה זה אומר יחיד קורא אותם בית הכנסת? ולכן נחלקו בכך הראשונים איך לפרש את זה. רש"י שם פירש את המילה יחיד במובן של אחד. ולפי זה הכוונה היא שרק אדם אחד עולה לקרוא פסוקים אלו עד הסוף, ולא מחלקים אותם לשתי עליות. התוספות הביאו את פירושו של רבינו משולם, שהכוונה יחיד קורא אותם, היינו שבפסוקים אלו רק העולה בעצמו הוא זה שקורא, ולא הבעל קורא. והנה הרמב״ם פירש את הגמרא באופן אחר. בהתאם למשמעות המילה יחיד במובן הרגיל שלה, דהיינו יחיד ולא מניין. וזה לשון הרמב״ם בהלכה ו'. שמונה פסוקים שבסוף התורה מותר לקרוא אותם בבית הכנסת בפחות מעשרה. אף על פי שהכל תורה ומפי משה מפי הגבורה הן, הועילו משמען הן, שהם אחר מיתת משה הרי נשתנו, ולפי כך מותר ליחיד לקרוא אותם. על פירושו זה של הרמב״ם המחודש, שלפי זה יוצא שמותר לקרוא את שמונה פסוקים אלו בלי מניין גם יחיד, השיג על כך הרמב״ם וכתב שלא שמענו מעולם דבר זה, ושעניין זה זרות הוא מאוד, כפי דבריו. ולכן הרייבד פירש אמנם, פירש כפי שני הפירושים שהזכרנו של רש"י ורבינו משולם. אך בביאור דברי הרמב״ם, העריכו הרבה האחרונים וניסו בדרכים שונות לבאר את דברי הרמב״ם, אך העולה מכולם, שכולם הבינו בדעת הרמב״ם מפירושו לדין זה ששמונה פסוקים יחיד קורא אותם, שזה שפירש הרמב״ם שלא צריך מניין, זה היינו לכולה, דבר זה למלמד על פחיתותם של פסוקים אלו לגבי שאר התורה. כפי שכתב החכם צבי בתשובה בסימן י' ג' על המנהג שחתן תורה שמעלים את הגדול שבתורה בקהל לסיים פסוקי התורה, וכתב החכם צבי שוודאי כל זה לא תואם את שיטת הרמב״ם, כי לפי הרמב״ם יוצא הפוך, שפסוקים אלו פחותים בחשיבותם. והנה מצאנו בספר כלי חמדה לגאון רבי מאיר דן פלוצקי בפרשת וזאת הברכה, שהוא כתב הסבר מעניין לדברי הרמב״ם, שממנו עולה הפוך, שדווקא בפסוקים אלו רואים את מעלתם והפלאתם לגבי שאר פסוקי התורה. ונקודת ההסבר הוא שמה שהצריכו בקריאת התורה עשרה הוא מכיוון שחזל אמרו הכל בעשרה שכינת השריה, ולכן רצו להמשיך בעת קריאת התורה את השכינה שיהיה נקרא בקדושת השם יתברך, ולכן צריך עשרה. אבל מעתה יש לומר שזה דווקא בכל התורה שנכתבה באופן שהקדוש ברוך הוא אומר ומשה אומר ואחר כך כותב. אם כן, הכתיבה הייתה לאחר אמירתו של משה, ונמצא שהייתה מכוח אמירתו של משה. מה שאין כן בשמונה פסוקים האחרונים שהקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב מיד, אם כן נכתבו הפסוקים מכוח אמירתו של השם, של הקדוש ברוך הוא. כיוון שאמירתו של הקדוש ברוך הוא נצחי, לכן נשאר קדושת השם יתברך הפסוקים אלו, ולכן לא צריך עשרה, ומותר לקרותם ביחיד. כאן לפינתנו היום, שלום וכל טוב.
האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט.